היום אנחנו בשיעור הזה נעסוק ב, הייתי אומר, שאלה שנשאלה בגמרא במסכת מגילה בדף י"ב עמוד א'. שם הגמרא מתארת סיטואציה בין תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי שמעון בר יוחאי. השאלה שנשאלה שם זה מדוע ישראל באותו הדור של שושן הבירה, מדוע ישראל נתחייבו כליה, השמדה מוחלטת. מה היה בעצם החטא שגרם לדבר הזה? יש שם שתי תשובות. תשובה אחת של תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, שהם אומרים שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אחשוורוש, השתתפו בסעודה, ואילו רבי שמעון בר יוחאי אומר שהשתחוו לצלם. לצלם השתחוו בימי נבוכדנצר, שני דורות קודם לכן. מה בדיוק הקשר, מה החומרה של השתתפות באותה סעודה עד כדי כך שהדבר הזה יעמיד את הדור הזה באיזשהו סימן שאלה של השמדה מוחלטת? כל הסעודה שהוא הזמין, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה, 127 מדינות, הוא מלך על כל העולם. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי והפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. זה משתה מטורף, זה משתה של חצי שנה, משהו לא נורמלי. ענק, מספר המדינות שהגיעו והנציגים, הזמן שזה מתמשך, ויש פה איזושהי סיבה. בדרך כלל, אם היום נניח תקום ממשלה, אז יעשו איזשהו ירים וכוסית, כן? בשנת 3 למולכו, מה פתאום עכשיו הוא נזכר לעשות איזשהו משתה? מה הסיבה? צריך איזושהי סיבה למסיבה. זה לא יכול להיות שזה רק התחשק. גם זה יכול להיות, אבל חז"ל אומרים שלא, שלא התחשק. אלא היה פה איזושהי סיבה. וזה קשור לכל מה שאנחנו נעסוק בעזרת השם עכשיו. ישנו עוד דבר מאוד חשוב. בכלל, כל אדם שהוא עובד השם, הוא צריך להסתכל על המציאות ולראות את יד השם, איך היא פועלת במציאות, בכל המסיבות. הקדוש ברוך הוא פועל להביא טוב דרך טוב, הוא פועל להביא טוב דרך רע. כל האפשרויות הן קיימות, הן מופיעות במציאות, ודרך זה עם ישראל נגאל והעולם כולו משתכלל. אנחנו כאנשים מאמינים, בראש ובראשונה, כל אדם מאמין, הוא חייב לשאול את עצמו, גם, ונתייחס לזה בהמשך אולי בסוף, בדורנו, הייתה גם כן סכנה של השמדה גדולה, בזמן השואה. ומדוע בעצם הדבר הזה קרה? לא תמיד יש לנו תשובות לכל דבר. ייתכן שגם לאנשים כמונו אין תשובה לשאלה הזאת. אולי זה זמן קרוב מדי ולא רואים את הפרספקטיבה. אבל אני אביא פה מישהו שרב גדול, שכן הייתה לו תשובה לזה, והוא היה בתוך המהלך הזה של השואה, ומי צדיק גדול, שהוא היה רב גדול וצדיק ממש גדול, הוא התעלה לבעל תשובה עליון. אולי אני אומר, אני לא אתן ציונים, כי מי אני שאני אתן ציונים, אבל התעלה למדרגה עליונה בשאלה הזאת. ובכן, אנחנו מתקדמים. קודם כל קצת רקע, נבוכדנצר, מלך בבל, הוא החריב את בית המקדש הראשון. והוא לקח איתו את הכלים ואת בגדי הכהן הגדול, והוא לקח את זה איתו, והוא חלם חלום, וזה מסופר בספר דניאל, שבחלום הזה הוא ראה דמות אדם ענק, גדול מאוד, גדול ממדים, שהאדם הזה היה מורכב ממתכות שונות. כל חלק בגוף שלו היה מורכב ממתכת שונה, והראש שלו היה עשוי מזהב. והוא לא ידע את פירוש החלום, ודניאל פירש לו את החלום, שהחלום הזה אומר, כמובן הזדעזע מהחלום, וזה היה חשוב לו החלום, כמו שאנחנו רואים אצל פרעו, שהחלום הזה חזר פעמיים, וזה הרעיד אותו, זאת אומרת, זה חלום שהוא כנראה משמעותי. יש חלומות שהם אולי חוזרים, או הם גורמים לאדם להתעורר, ואז יש להם איזושהי משמעות כנראה, יותר מאשר חלומות רגילים שאנשים חולמים כל הזמן. בכל אופן, הוא פנה לדניאל, ודניאל מפרש לו שהחלום מסביר שהוא ייפול ביד הפרסים, ולאחר מכן, לעתיד לבוא, אז מלך המשיח מעם ישראל הוא שישלוט בעולם. נבוכדנצר היה אז שלט אז בעולם, והוא אמנם ידע שהחלום הזה הוא, דניאל לא אומר את דבריו סתם, אבל בכל אופן הוא לא הסכים לזה, והוא עושה פסל ענק בבקעת דורה, ששם הוא מזמין את כל העולם להשתחוות לפסל, במטרה להנציח את מלכותו הבלעדית והנצחית של נבוכדנצר, מלך העולם כולו, והוא עושה את הפסל כולו זהב, כי הראש של הפסל היה זהב, ודניאל אמר לו שזה כנגד מלכותו, מלכות בבל, אז הוא עושה את כל הפסל, לא מעמים אחרים ששולטים על פעם אחת זה שולט, פעם אחת זה שולט, כמו שהיה בחלום שלו, אלא הוא עושה את זה טוטלי, אני, הפסל הזה הוא פסל ענק, אנדרטה ענקית בבקעת דורה, והוא קורא לכל העולם לכבד אותו ולהשתחוות לצלם הזה, וגם עם ישראל נקרא לדגל, והוא, עם ישראל משתחווה לצלם, למעט חננאל, מישאל ועזריה, שהם לא השתחוו לצלם. על זה יש גם, בערת סוגריים, יש גם איזושהי ביקורת מסוימת שמופיעה אצל רבי צדוק מלובלין, שהם על ידי זה, שזה קצת, כי יש גם מאמרים אחרים שמראים את גדלותם במעשה הזה, אבל מה שקרה, שאומות העולם אמרו, תראו איך הם לא מפחדים ואיזה ניסים קרה להם, והם חיים, יש לכם אלוהים קדוש ברוך הוא כזה גדול, ואתם, עושה לכם ניסים כאלה גדולים, ואתם משתחווים לצלם. זאת אומרת שהמעשה של שלושה הגדולים הללו, הוא הביא במידה זו אחרת כתרוג על עם ישראל, ועל זה אומר, מביא ברבי צדוק מלובלין, שזה היה מעשה שהוא בעייתי, מעשה קשה, שהביא לכתרוג על עם ישראל. זאת אומרת שצדיקים גדולים צריכים לעשות חשבון גדול מאוד, גדול מאוד, ולפעמים יש דברים שהיות ואנחנו, עם ישראל הוא יחידה אחת, יש דברים שיכולים להביא לכתרוג על כלל ישראל, אז צריך להיזהר בהם זהירות יתר. בכל אופן, מה שקרה שם זה שהשתחוו לצלם, התוספות אומר שזה לא הייתה השתחוות ממשית לעבודה זרה, מכיוון שזה היה, חלקו כבוד בעצם למלכותו של נבוכדנצר, וזה לא נחשב ממש כעבודה זרה. מכל מקום, היה פה איזושהי כפיפות קומה, עיבוד הכבוד העצמי, הרי עם ישראל מסר את נפשו על כל מיני דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אז הנה, כלל עם ישראל משתחווה לאנדרטה הזאת ולפסל הזאת. זה לא איזשהו עוד כבוד לזיכרון בתולדות ימיו של עם ישראל. לאחר מכן, אנחנו באמת רואים שויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. אז אנחנו רואים שהוא עשה משתה גדול בשנה השלישית למולכו. בגמרא במגילה, בדף י' א', אומר שמה רבה, שמילת המפתח היא כשבת. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש של כיסא מלכותו. המילה הזאת כשבת היא שהתיישבה דעתו. מדוע התיישבה דעתו? היה לו חשבון, הוא ידע מנבואת ירמיהו, שעם ישראל חוזר ומחדש את ימיו, ובונה את בית המקדש אחרי 70 שנה. אבל הדבר הזה, לפי חשבונו, לא קורה. הוא מחכה. לכן, הוא מחכה, זה לא בפתיח של מלכותו, אלא הוא מחכה, מה שבדרך כלל קורה בכל הקמת איזשהו דבר חדש, אז עושים לחיים, עושים מרימים כוסית, עושים מסיבה, איזושהי מסיבה. פה זה יותר מאוחר, מכיוון שהחשבון שלו שה-70 שנה עברו. והנה הוא מגיע בעצם האיום הגדול שעוד היה מימי שלמה, מלכות שלמה, שהיא מלכות גדולה מאוד והיא מלכות קדושה. שלמה המלך קיבל נבואה פעמיים. מלכות שהיה חכם מכל אדם, מלכת שבא מגיעה אליו, מלכות עליונה של שלמה המלך, היא יכולה להתחדש. יש סיכון כזה, יש סיכוי כזה. אפילו אם נניח הוא לא האמין כגוי במאת האחוזים לנבואת ירמיהו, הנביא היהודי, ומכל מקום יש חששות שמישהו אומר משהו והרבה אנשים מאמינים בזה, אז זה מסוכן, זה יכול להיות מסוכן. וצריך לחכות, לראות איך הדברים התקדמו. אבל לפי החשבון, הוא נגמרו ה-70 שנה. ולכן, עכשיו אפשר לחגוג את מלכותו הנצחית. אין מי שיוכל להפריע. אין מי שיוכל להרוס את מלכותו הנצחית של אחשוורוש. ולכן, הוא עושה את הסעודה הזאת. והוא מזמין את כולם לסעודה. ואת מי הוא גם מזמין? את היהודים, בוודאי. זה עוד יותר טוב להזמין את היהודים. כי אם מזמינים את היהודים, זה מוכיח שהנה, הם מודים, הם נכנעים למלכותו, הם נמצאים בגלות תחתיי, והם נכנעים למלכותי, ואת כל מה שהם מצפים לגאולה, החלום שלהם נגמר. אני עכשיו, אחשוורוש, דופק עם פטיש את המסמרים האחרונים בקבר שלהם, בארון הקבורה שלהם. אני דופק. והם שמחים. ואני נותן להם יין. ואני נותן להם אווזים וברבורים. ואני נותן להם את כל הכשרויות. ככה כתוב, יש ספר שנקרא מנות הלוי של רבי שלמה אלקבץ, אחד מגדולי צפת, הוא בעל הלכה דודי, מה שאנחנו שרים בקבלת שבת, לכה דודי, כן? הוא חיבר את השיר הזה, ויש לו ספר שנקרא מנות הלוי, שלמה הלוי אלקבץ, ומנות הלוי, והוא שם כותב את זה, שהיה שם כשרות מכל החותמות, היה בלז, והיה רבנות ראשית, והיה בדץ, העדה החרדית, והיה חתם סופר, ואפילו הרב ורנר היה שם, בשושן הבירה. הכל היה, בסעודה הזאת היה הכל. זאת אומרת, לא יכולת לומר, לא כשר, אני אינני יכול להגיע. הכל כשר. הכל כשר, כל אחד בדיוק לפי הכשרות שהוא רצה. בדיוק לפי מה שהוא רצה, היה יכול לאכול, והאוכל בשפע. והיין בשפע. ואפילו לא יין נסך. בכל אופן, זה הייתה האווירה, והנה היהודים נכנסים ומגיעים לאותה סעודה. לא כולם, אבל יהודים נכנסים לסעודה הזאת ומשתתפים בחינגה הזאת, חינגת הפריצות הזאת וההוללות הזאת, אבל כשר. אבל כשר. יש דבר כזה שהנצרות יש לה, יש חז"ל מדמים אותה לחזיר, שהוא מראה סימן כשרות ברגל. אבל בעצם החזיר הוא בפנימיותו, כן, הוא לא מעלה גירה. אז הפנימיות שלו היא רקובה. אז כלפי חוץ זה כשר, אבל בפנימיות יש פה משהו, עיוות גדול מאוד. זה החזיר של הנצרות, ואגב, הרב קוק מדבר על המלך הרוחני שהוא הנצרות. זאת אומרת, מבחינה רוחנית יש מקום להעמיק בנקודה הזאת, אבל לא להיום. בכל אופן, אז יש שם משתה כזה, והיהודים משתתפים בו, והכל שריר, בריר וקיים. ועל זה בעצם אנחנו מתחילים להבין, ואולי פה אני אתן לכם את ה... אולי תיקחו פה את ה... בבקשה, שיהיה לכם, רגע אחד, כמה מקורות. המהר"ל מפראג בספר אור חדש, ששם הוא מבאר את העניין של מגילת אסתר, פירוש חשוב מאוד, הוא מסביר את הדברים שכאן התחלנו להסביר, שעל בעצם על סמך זה אני מסביר. הוא כתב ככה, כי אחשוורוש למעלה מצד ימין, בעמוד אור חדש, עמוד עין ח', אחשוורוש, כי אחשוורוש שהיה מולך בכל העולם, ולפי הדעת ראוי המלכות שהוא בעולם לישראל, ולכך כל זמן שהיו מצפים לגאולת ישראל, זאת אומרת שעם ישראל האמין, היה לו בתודעת האמונה שלו, שהוא יחזור לארץ כנבואת ירמיהו, דבר זה ביטול למלכות האומות. עד שחשב כי כבר עבר הזמן שהוא היה להיות לישראל נגלים ולא נגלו, ואז חשב כי לא יהיו נגלים. ולכך כתוב באסתר, כשבט המלך, אתה נתיישב דעתו במלכות אשר היה יושב על כיסא מלכותו וכולי. ומצד שמאל למעלה תראו, הוא מלמד אותנו כי כל הסעודה הזאת, בשביל שחשב כי ישראל לא היו נגלים, ולכך כל סעודתו להכעיס השם יתברך כמו שהתבאר, ולכך הראה מעשה ושתי בסעודה הזאת, כאשר עיקר סעודתו היה להגדיל ממשלת האומות שהוא נגד ממשלת ישראל העובדים השם יתברך. זאת אומרת, שם הוא הביא את ושתי והוא ביקש ממנה כידוע שהיא תתפשט ארומה, להראות את יופיה לפני כל שרה ועבדה וכל ה-127 מדינות, כן? וזה כמובן איזשהו, זה מעשה פריצות, זה מעשה שהוא לא שייך לאנשים שהם, זה, על זה המהר"ל אומר, להכיס את השם יתברך.
הוא התחיל יפה, פתאום זה החזיר, הוא מראה את
ואחר כך, כן, הכל יהיה כשר, אבל הכל יהיה כשר, יש כשרות, מבחינה מעשית הכל כשר, אבל מה עם המהות? המהות היא הפוכה. אז זה שקר גדול, זה זיוף נוראי. ואנשים משתתפים בסעודה. ובמדרש מפרש כשעלה נבוכדנצר הרשע, טוב, זה לא שייך. בכל אופן, אנחנו רואים גם במגילת אסתר, שיש לנו, אם תשימו לב, מה הוא עשה שם בסעודה? הוא העלה את כל כלי המקדש. כל כלי המקדש עלו. הוא עשה משתה אמיתי, גדול, והפעם הוא העלה את כלי המקדש. זה שווה את כלי המקדש, כי עם ישראל שואף לתקומת ישראל ולהקמת בית המקדש. והוא עכשיו, הוא קיבל את זה בירושה מנבוכדנצר, ואחר כך קורש שכבש את, ניצח את נבוכדנצר, ואחר כך זה הגיע לאחשוורוש. אז, והוא עכשיו מעלה את בגדי הכהן הגדול, הוא לבש אותם, והוא מעלה את הכלים, כלי המקדש, ומגיש לאנשים בכלים הנעים ביותר, האפשריים, שיש. ועכשיו, לכן במגילת אסתר, אנחנו אומרים, בניגון של איכה, שאיכה זה על חורבן בית המקדש, וכלים מכלים שונים במנגינת איכה, שמתם לב לזה? זה בדיוק הנקודה, מפני שהוא לוקח את כלי המקדש, והוא בעצם קובר אותנו, כי כבר זה לא ישמש לעולם, לכאורה, למטרת בניית בית המקדש. אז זה הכל מובנה בתוך המגילה. אנחנו רואים את זה בתוך המגילה, מי שנקרא את זה בעזרת השם הערב. בכל אופן, זה בדיוק הנקודה. ועכשיו, מה בעצם רבי שמעון בר יוחאי אומר? רבי שמעון בר יוחאי אומר שנשתחוו לצלם. זאת אומרת שיש כאן, לא שהוא חולק על זה שהייתה פה נהנו מסעודתו של אותו רשע, בוודאי שזה בעיה, אלא שהוא מדבר על תחילת ההידרדרות. זאת אומרת, ההידרדרות הזאת שהם מרצון באו לסעודה, היו כאלה שלא באו, מרדכי וסיעתו לא הגיעו לסעודה הזאת. הוא התריע בפניהם לא ללכת, בוודאי שהוא התריע, אבל הם הלכו. ואילו בזמן נבוכדנצר, אז זה היה מיראה, מפחד, שמה הוא יהרוג אותם. אז עשו את זה מיראה, מאונס, לא רצו לעשות את זה. אבל לא הייתה ברירה, פחדו. עכשיו זה הגיע למצב שהאיבוד הכבוד העצמי הזה בגלות, איבוד הזהות היהודית, למה אתה שייך? דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. כל החשבון הגדול הזה, למה אתה שייך, מה המגמה שלך בחיים, מה המגמה של עם ישראל, זה ישתכח. אז ממצב של איזשהו יראה ופחד, שעם ישראל כולו משתחווה, והתוספות אומרים שזה לא לגמרי, זה לא עבודה זרה ממש, אלא זה היה לחלוק לו כבוד, זה לא נקרא עבודה זרה ממש, ועד כדי, אבל זה בכל אופן שפלות, ועד כדי שבאים מרצון לסעודה שבאה לקבור את כל מגמתו של עם ישראל בעולם. ונהנים מהסעודה הזאת. ואוכלים כשר. הכל בכשרות, בכל החותמות. אז זה דבר שהחטא הזה מתחיל, השורש שלו מתחיל בהשתחוויה לצלם. בחולשה הזאת. כתוב שכל יהודי הוא כופר. כל יהודי במהותו הוא כופר. זה נשמע לא טוב, נכון? כל יהודי במהותו הוא כופר. במה הוא כופר? הוא כופר בעבודה זרה. בזה הוא כופר. ויש לו את זה בטבע. אני זוכר שבתור ילד, אני הייתי באנגליה, לא הייתי דתי, והייתי בבית ספר נוצרי, ואכלו שם חזיר ממינים שונים. יש 7 סוגים של חזיר שהיו אוכלים. 7 סוגים של חלקים מסוימים של החזיר שהיו אוכלים. ואני נמנעתי מלאכול את הדבר הזה. ולא מטעמים דתיים, כי לא הייתי דתי, אלא מצד זה שהיסטורית, ידוע היה לי שהגויים אוכלים חזיר, והם ניסו להאכיל את עם ישראל חזיר, ואני צריך להיות שונה מהם. אני לא יכול להיות כמוהם. אז בזה אני מבדיל את עצמי, באחד הדברים שהיה ידוע לי, שזה יהודים לא עושים, וגויים ניסו לכפות אותנו לעשות, בזה אני לא עושה. אז יש כל מיני דברים כאלה שיהודים שמרו באיזשהו מקום על זהותם, אם זה במצרים, על שמם, שמרו על, על, על שפתם, על שמם, כמה דברים קטנים ששמרו עליהם, על הזהות שלהם היסודית, הבסיסית. ברגע שמאבדים את כל החשבון, אז הדבר הזה הוא חמור מאוד, וזה תהליך שרב שמעון בר יוחאי, הרב שמעון בר יוחאי הרשב"י, יודע להסביר את זה מאיפה זה התחיל. הגאון מווילנה אומר שהגלות, שאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו, זה רקב של עצמות. יש פה איזשהו אובדן של חשבון כללי. נמצאים בקהילות קהילות, פרטים פרטים, ותחת עול הגלות, תחת עול המיצרים לנו, השליטים כאלה ואחרים, עם כל מיני גזרות כאלה ואחרות, שגרמו לעם ישראל נזקים בנפש וברכוש לאורך כל הדורות. וכל הדבר הזה גורם לנו באיזשהו מקום, הניתוק מארץ ישראל גורם לנו לאובדן של החשבון ולמצב של רקב של עצמות, של איזושהי התפוררות והתפוררות התודעה, ובעצם עיבוד הקו שאליו אנחנו צריכים לשאוף, עיבוד הטבעיות שלנו כיהודים. זה מה שאנחנו רואים אולי בעדות של ספר אם הבנים שמחה של הרב יששכר טייכטל, שהיה בקהילת הונגריה, היה רב גדול בקהילת הונגריה, ובקהילה הזאת בשואה הוא היה יחד איתם בשואה, והוא בעצם חי עם תפיסות עולם קודמות, של הוא לא עסק בשאלה הזאת שקשורה לשינוי המציאות של עם ישראל מהגלות לגאולה. הוא שמע בקהילתו מרבותיו, הוא שמע דברים על חסרונות שנמצאים בארץ ישראל, אלו שהגיעו לארץ והתחילו להפריח פה את השממה, הוא שמע על כל מיני חסרונות, והדברים לא היו מספיק ממשיים בעבורו. הוא עסק בלימוד, בהתפתחות רוחנית, בעבודה על המידות, בלימוד מעמיק מאוד של התורה, ולהרביץ את התורה בתלמידים, להעביר אותה הלאה, והוא לא היה עסוק בשאלות הגדולות הללו. ואז פורצת המלחמה, מלחמת העולם השנייה והשואה, והוא בעצם רואה מול עיניו שעם ישראל הולך אל המשרפות. והוא אומר, ריבונו של עולם, מה קורה פה? איך יכול להיות? אנחנו יושבים ולומדים יומם ולילה, מקיימים תורה ומצוות בדקדוקי הדקדוקים, ועוסקים ברצון השם. איך יכול להיות? איך יכול להיות שעכשיו יש פה איזשהו מהלך שאנשים שפרקו עול תורה ומצוות, ואנשים שכל ימי חיים עוסקים בזה מבוקר עד לילה, כולם אותו דין? מה, אין כאן שכר ועונש? התבטל היסוד השלישי של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש? שלושת היסודות של בסיס האמונה, שעליו הוא אומר שכל הדברים קשורים אל שלושת היסודות הללו. אז איך יכול להיות שעכשיו היסוד הזה מתבטל? זה בלתי אפשרי. זאת אומרת שהוא מגיע למסקנה, לא, זה לא עניין פרטי, זה לא עניין אישי שמאנשים זה פלוני או אלמוני, את יוסף או את משה, לא, יש פה משהו כללי ששייך לכולנו, שעל הבסיס הזה אנחנו נאנשים. כי זה לא יכול להיות שדבר כל כך חמור וגדול על עם ישראל, שואה כל כך גדולה וחמורה, זה סתם. יש פה מאחורי זה משהו. והמשהו הזה הוא שהוא גם כן הלך באותו חינוך, והוא כתב כל מיני פסוקים על כנגד העלייה לארץ, וכנגד אלה שעשו ועסקו בבניין הארץ. והוא הבליט את החסרונות והוא את כל מאמרי חז"ל ופסוקים מהתורה ומהכתובים הוא כתב כנגד זה. ובספר הזה הוא עושה תשובה עליונה, וזה מה שאמרתי לכם בתחילת הדברים שלי, שמי צדיק, מי צדיק גדול ורב גדול בבודפסט בהונגריה, הוא הופך לבעל תשובה עליון, עליון שבעליונים, מפני שהוא רואה את המציאות, ואת כל הדברים שהוא כתב נגד, הוא כותב ספר כזה, אם הבנים שמחה, שהספר הזה הוא עדות מזעזעת, שהוא הופך את הכל, והוא הכל לחיוב, והוא אומר שזה החטא הגדול שלנו, של כולנו, ועל זה אנחנו קיבלנו. על זה עם ישראל קיבל את העונש בזמן השואה, שלא עלו לארץ וכתרגו על אלה שהתחילו לעשות את המעשה, ובעצם נשארו בגלות ולא פעלו למען הקמת בית המקדש, הקמת מלכות בית דוד, מלכות ישראל, והקמת הסנהדרין, והקמת שלטון, ויישוב ארץ ישראל, וכל מה שצריך להיות על פי התורה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ובעצם זה התשובה הגדולה שלו, והוא רוצה שדבריו יתפרסמו, הוא כותב בספר שהדבר חשוב ביותר שדבריו יתפרסמו, וחס וחלילה לא לקטרג על אלו שהתחילו את המעשה, והוא אומר שם בספר שהמעשה הזה ילך ויתקדש, אבל לא להרוס את ההתחלה שהתחילה, כי זו התחלה, התחלה קדושה, התחלה חשובה מאוד, והמעשה הזה עוד ילך ויתפתח, ילך וישתכלל, ילך, וזה יתקדש. מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, תלך ותתקדש, והדבר הזה חשוב מאוד, ולא לפורר, ולא לעשות מחלוקות, ולעלות לארץ ישראל, ככה הוא קורא לכל האנשים, והוא נספה יחד עם קהילתו, הוא הלך עם קהילתו, והוא נספה בשואה. תראו עכשיו, בספר אורות, אני רוצה להראות לכם פה, דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא קשור למסקנה של מה שאני חושב שצריך להפיק, אחת המסקנות שצריך להפיק מכל המהלך הזה של שושן, של סכנת ההשמדה, שאנחנו צריכים להתעורר למרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. היסוד הזה, המציאות הזאת, אז מה אם המן הוא משנה למלך? אז מה? מי הוא? ומי אנחנו? מה הייעוד שלנו? אותו דבר דוד המלך. מי הוא זה ששם מחרף אלוקי מערכות ישראל? הגוליית הפלישתי הענק הזה, גוש הבשר הענק הזה. מי הוא? מי הוא? אם יש לנו מתוך האמונה הגדולה של דוד המלך, ומתוך האמונה של, אגב, דוד המלך, הוא התאפק ברוב חסידותו, ולא הרג את שמעי בן גירה, שאבישי רצה להרוג אותו, אחרי שהוא קילל אותו, שהוא ברח מאבשלום, והוא לא הרג אותו. ומשמעי בן גירה, מההתאפקות הזאת, שהוא לא הרג את שמעי בן גירה, יוצא, זה יוצא מרדכי, כן. אז שמעי בן גירה, התאפקותו של דוד מולידה בסופו של דבר את מרדכי, שהוא מזרע שאול, והוא מתקן את החטא של המלאק, שהיה מה ששאול לא הצליח, מה ששאול פגם, ועל זה נטלה ממנו מלכותו. לאחר מכן, משבטו וממשפחתו, מרדכי מתקן את החטא הזה, לא יכרע ולא ישתחווה להמן האגגי, שהוא המלאק. והכוח הזה, התודעה הזאת של מרדכי, לא לכרוע ולא להשתחוות, היא סוחפת את כולם על ידי צום תענית אסתר, על ידי זה שמתפללים, ועל ידי זה שצמים, ועושים חשבון נפש גדול, אז מתעוררים אל הזהות האמיתית שלנו, שלא יכרע ולא ישתחווה. יש כל מיני אנשים שזה הולכים לבנות פה, מישהו אמר שיש תוכנית לבנות 73 אלף יחידות דיור, אז כבר יש אנשים שאומרים, לא, אמריקה לא תסכים לזה. מה זה? זה מדינה שלנו. זה המקום שאנחנו יכולים לתכנן. מישהו אומר למישהו אחר במדינה שלו, איך פה לשים את הבתים? איזה אבסורד זה. וכבר יש אנשים שאומרים, לא, הם לא יסכימו לזה, שנשים פה את הבתים ולא שם את הבתים. איפה אנחנו? איפה אנחנו ואיפה המציאות? צריכים לפקוח עיניים. הם לא יסכימו לזה והם לא יסכימו לזה. לא יכרע ולא ישתחווה. בפורים אנחנו לומדים את הדבר הזה. לא יכרע ולא ישתחווה. אנחנו צריכים לחדור בחזרה, להעמיק יותר את המהות שלנו, את הקשר לזהות שלנו, לערכים שלנו וליהודים שאנחנו צריכים, אנחנו חלק מהיהודים עוד לא השלמנו. כאן תראו מה כותב הרב קוק, שזה אחד הדברים אצלו שכתוב טעות יסודית, זה דבר מאוד מאוד חמור. זאת אומרת, זה טעות בהבנה, בהשקפה, בתפיסת החיים. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. זאת אומרת שאנשים לא מתוודעים לעניין הזה שאנחנו, עם ישראל הוא עם סגולה, ויש לו ייעוד בחיים, ויש לו מטרות בחיים שהוא צריך להגשים אותם. אז זה לא נעים להגיד את זה. עם ישראל הוא עם סגולה, לא, זה לא טוב. זה נשמע אפילו, יש אנשים שאומרים לי שזה נשמע קצת גזעני. הדבר הזה נשמע גזעני. עם ישראל, עם סגולה, זה נשמע גזעני. זה לא כדאי. לא כדאי להיכנס לכיוון הזה ביהדות. צריך לעקוף את זה. מה לעשות שאנחנו אומרים את זה בבוקר בברכה אשר בחר בנו, והיום שעלינו לתורה, שליתי לתורה, אני אומר אשר בחר בנו, כן? אז, ושלא עשה אני גוי, זה מובנה בתוך התפילה. מה לעשות? לא, אבל בהסברה, תעקוף את זה. תעשה מסביב. אל תיגע בזה, זה נושאים עדינים, זה נושאים ששייכים ל... יש בזה קונוטציה של גזענות. למה? מפני שהנאצים הם היו ארים, והם אמרו, גם כן, אנחנו הגזע העליון, והגזע העליון הזה הוא השמיד והוא איבד את כל החלשים. אבל אצלנו בתורה זה כתוב הפוך, לעזור לגר, ליתום ולאלמנה, זה מובנה אצלנו, לעשות חסד עם החלשים. הנה, בפורים, מתנות לאביונים. לאנשים חלשים, לא צריכים ללכת רחוק. ולכן הדבר הזה הוא הפוך. בכל ההיסטוריה עם ישראל הוכיח שאם ההפך, יש לנו אחריות יותר גדולה, יש לנו חיוב יותר גדול, אנחנו מחויבים לאורח חיים מסוים שהוא לא פשוט. יותר קל לשחות בים בשבת, זה כיף. אבל יש לנו אורח חיים מסוים שהוא מחייב אותנו. ולכן זה לא שייך העניין הזה שאם אנחנו, יש לנו איזושהי סגולה, איזושהי מעלה, המעלה הזאת בהכרח תופנה לדיכוי ולהרס ולחורבן. הוכחנו את זה מספיק בהיסטוריה שאנחנו לא שייכים לכיוון הזה. לעומת זאת, אנחנו צריכים, בעזרת השם, להיות אור לגויים, אבל קודם כל, לעמוד על האופי העצמי שלנו. זה האלף בית. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החדלון מההכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, כן? 2000 שנות גלות וחזרה לארץ, חידוש השפה והקמת מדינה עם הרבה דברים שב-50 שנה הם לא קיימים בשום מדינה אחרת, או ב-60 שנה, שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי אם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם, וזה עכשיו משפטי המפתח, אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. וזה בדיוק מה שהיה שם בשושן. שכחה עצמית. למה אנחנו שייכים? מה יהודינו? אז אמרו, לשנה הבאה בירושלים, 2000 שנה. שכחו מזה בכלל, לא חשבו על זה, לא התכוונו לזה. שכחו, היה נתק, התנתקות, מהקשר לארץ, ולמגמה הגדולה שעם ישראל עוד צורך להופיע בעולם. והעם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, הננו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. אנחנו צריכים להכיר את עצמנו. יש לנו אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, דוד, משה, אהרון, ועוד כל גדולי ישראל האחרים שמלמדים אותנו ומחברים אותנו עמוק יותר, רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו מה שדיברנו בגמרא ותלמידיו, והם מחברים אותנו אל קבץ, והספר הזה, הם הבנים שמחה של רבי יששכר טייכטל, הגדולים האלו, הם מחברים, והרב קוק כמובן והמהר"ל, הם מחברים אותנו אל השורש שלנו, אל המהות שלנו, אל הזהות שלנו, אל הכבוד העצמי שלנו בתור עם, ואל המגמה שאנחנו צריכים לשאוף אליה, וזה מה שאנחנו צריכים, אחד מהדברים שאנחנו צריכים ללמוד ממה שאנחנו נקרא היום בעזרת השם במגילה.
משתדלים לטשטש את כל הזהות שלנו. אם לא רוצים להתחבר, אז שימצאו את המקום שלהם. למה הם צריכים לבוא לפי אדם?
שאלה טובה. יש באמת חילוק, הבדל, בין... שאלה טובה. יש הבדל בין סוגי עמים והתנגדויותיהם. יש התנגדות של עמלק, שהוא מתנגד, זה יצירה אלוהית, שהוא מתנגד לעצם המגמה האלוהית שצריכה להופיע בעולם. עמלק הוא גם כן חלק, צריך פה, זה עניין ארוך שצריך להסביר, מדוע צריך כוח מתנגד למגמה, אבל כמו שעם ישראל הוא הלב של האומות, ככה עמלק, ראשית גויים עמלק. הוא האומה המתנגדת לנו בעצם מציאותה. ולכן גם שמואל, שהוא הרג את הגג, אז הוא אומר שהוא, שהגג הרג נשים שהן לא בנות מלחמה. הרג הגג נשים. מה הכוונה? המלאק, הוא לא מעניין אותו להרוג רק גבר שנלחם. זה הרב קוק מסביר, זאת הייתה הטעות של שאול. ששאול חשב שהוא כמו כל העמים האחרים, הוא רוצה לפרק את הכוח שעומד מולו, מלחמה. אז הגברים הם הכוח הלוחם, אז אותם צריך, ברגע שהרגת אותם, חיסלת אותם, אז נגמרה המלחמה. אבל המלאק לא. הוא יהרוג כל אדם, ילד, טף, נשים, שהם אינם בנות מלחמה. זאת אומרת, זה מלחמה אחרת. זה משהו אחר לגמרי. הוא בא כדי להרוס את עם ישראל, מדוע? כי הוא אנטישמי, כי הוא לא יכול לסבול את קיומו של עם ישראל. כמו שאותו איש, היטלר, ימח שמו וזכרו, אמר, המוסר אך המצאה יהודית הנהו. זאת אומרת, הצד המוסרי, להיות אדם מוסרי, זה נכון, זה לא נכון, יש פה איזשהו דברים מסוימים שהם לא מוסריים מספיק, אי אפשר לעשות אותם, יש מגבלות, זה המצאה יהודית. ואת הדבר הזה כתוב באחד הספרים של עוזרו, היה לו עוזר בספר שהתפרסם במערב, שהיה, קראו לו העוזר של היטלר, קראו לו ראושנינג. אז ראושנינג הזה אמר שכל העניין של, שהוא ראה ביהודים, הפרעה לשלטון של הנאצים, הפרעה מהותית, כי הם, יש להם תרבות אחרת, והתרבות הזאת של המוסר הוא המצאה יהודית, התרבות הזאת שיש פה איזשהם מגבלות, לא כל דבר האדם יכול לעשות, זה לא נותן, זה מחליש את הכוח. זה נכון, זה באמת נכון שזה מחליש את הכוח, אבל זה בדיוק הנקודה שאצלו, אצלם זה היה להוציא את הכוח בלי קשר, הם היו אומה שהייתה קשורה אז בתקופת גרמניה, הם שלטו בפילוסופיה, בפרסי הנובל, במוזיקה, בטכנולוגיה, הם היו מעל כולם, חוץ מדבר אחד, חסר היה, הם השמידו את כל העולם, זאת אומרת חסר המהות, חסר הלב, התוכן, המוסר, וזה שייך, אגב, יש דבר, סיפור מאוד מאוד מעניין, ששמה בהרוגי נירנברג, אז אחד מההרוגים, הוא היה אחד השרים שלהם שם, של הנאצי, שקראו לו יוהן שטראוכר, והוא אמר שהוא העלו אותו לתלייה, הוא אמר פורים שפיל, את המילה פורים הוא אמר, הגרמני הזה, לפני שתלו אותו, ממש לפני שתלו אותו, פורים, ואמר את השנה, אותה שנה שתלו אותו, הוא אמר. זאת אומרת, אם הוא ידע את זה, כי יכול להיות שהוא ידע, הוא ידעו כל מיני דברים על יהודים, אז יכול להיות שהוא ידע, אם הוא ידע, בסדר, אז הוא חיבר את זה, של שם עשרת בני אמן מול הרוגי נירנברג, הוא עשה את החיבור, הוא הגרמני הזה, ואולי הוא לא ידע את זה, נניח שלאלה שאומרים שהוא לא ידע את הדבר הזה, את העניין של פורים, את המילה פורים, הוא לא ידע את זה, אז בכל אופן, מזלו, אי הוא לא חזי, מזל חזי, זאת אומרת, יש לפעמים במצבים כאלה שאנשים לפני שהם מתים, אז יש להם איזה שהם הברקות כאלה מיוחדות שהם ידעו אותם. בכל אופן, ודאי יש קשר בין עם כזה שהוא בא להשמיד אותנו, זה עניין של המלאק. לעומת זאת, יש את גוג ומגוג, ככה מסביר הרב קוק. גוג ומגוג לא רוצה להשמיד אותך. הוא מוכן שאתה תשמור אפילו תורה ומצוות, זה עניינך האישי, אין בעיה. עם שלם שישמור תורה ומצוות, בבקשה, תשמרו, לא נפריע לכם. רק דבר אחד, על את הדרך שלכם, את תפיסת העולם שלכם, לא על העולם. על העולם זה אנחנו. אנחנו ניתן את הערכים. מכונית, צריך לשאוף למכונית טובה, גדולה ויפה, לבית גדול ויפה, ולאישה שהיא יפה, חיצונית. אלה הם הערכים שלנו. כמובן כסף, לא לשכוח את זה. כתוב על השטר, in God we trust, אני חושב שצריך לשנות שם על השטר שלהם, לכתוב in gold we trust, וכרגע גם על זה הם לא יכולים להסתמך, במצב העכשווי. בכל אופן, אלה הם, אנחנו צריכים לחזור, וזה הלימוד הגדול, מה שאומר פה הרב קוק. הלימוד הגדול הוא שככל שאנחנו נעמיק את התכנים שלנו, את השורש שלנו, של סגולת ישראל, מה התפקידים שלנו, מה השאיפות שלנו, נדע לאן אנחנו הולכים, מה מגמתנו בעולם הזה. אז גם כבודדים, כיחידים וכעם, אז אין מי שיוכל עלינו. זה התשובה. ואז גם לא יהיו לנו אויבים בעזרת השם.
הציווי של מחיית עמלק יש לו היום משמעות?
לא, מפני שכרגע, היות וסנחריב בלבל את כל האומות, אז אין לנו כרגע ידיעה מי הוא עמלק. אנחנו צריכים להתייחס יותר להבנת הסימפטום של עמלק ושל גוג ומגוג. גוג ומגוג זה מה שאמרתי השני, שהוא לא רוצה את השליטה של ישראל על העולם, את התרבות של ישראל על העולם. עמלק הוא שונא אותנו על בעצם מציאותנו כיהודים, לא בגלל סיבה, אין שום סיבה. עצם מציאותנו כיהודים זוהי הסיבה. עכשיו זה דבר מעניין, ששמואל כתוב וישסף שמואל את הגג. הוא שיסף אותו, זה לא מופיע המושג הזה, ושם כמדומני רש"י, אחד הפרשנים אומר, שיסף אותו, חילק אותו לארבע חלקים שווים. הוא שיסף אותו עם החרב, לארבע חלקים שווים. להורות שהמציאות הזאת היא מציאות ששייכת לפירוד. המלאק שייך לפירוד לארבע כנפות השמיים. לעומת הארבע כנפות, מזרח, מערב, צפון, דרום, שזה גם מה שעשינו אגב, אולי בלי לדעת את כל הדברים האלה, אבל עשו לאייכמן, תלו אותו באקו, ופיזרו את אפרו בכל הים התיכון, שלא יהיה אפשרות לחזור אל הקבר שלו. וזה גם ההפך מזה, עם שהוא מפורד, מה שאומר המים, שהעם הזה הוא עם מפורד בין העמים, כן? בדיוק הפוך, בתפילת 18, קבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ. זאת אומרת, צריך להיות פה קיבוץ מהשיא הפיזור להתקבץ פה לארץ ישראל. והמן והמלאק הוא המגמה הפירודית, המגמה להרוס את כל המציאות. כי ישראל, הם צריכים להוביל את המציאות לאחדותה העליונה, לאחדות השם בעולם, והמלאק הוא הכוח המנגד לדבר הזה. טוב, עוד מישהו רוצה לשאול? וזה...
הנקודה החשובה היא שאומות העולם מביאים לנו את כל הטכנולוגיה הזאת בכדי שאנחנו נברח מה... לא נחשוב על הדרך שלנו, הקיימת. כן? אם אנחנו נראה את הדרך של המתנגדים, כן? אני לא רוצה לנגוע אולי בקיבוצים, הקיבוצים שהם עושים את החגים, הם עושים את החגים והם מאוד מאוד מקפידים. אם זה פורים, אז הם מעלים את זה. רק אחר כך הם נכנסים וטובעים בתוך השתייה ובתוך הזורמה בצורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, כולם יודעים את הדרך, אבל את המהות או את השייכות לשורשים, הם רוצים לברוח מזה.
יש פסקה ברב קוק שמסבירה ש אנחנו במהות, מצד המוסר, מצד האמונה, מצד השקפת העולם, אין לנו מה לקבל מהגויים. מה שיש לנו מה לקבל זה את הדברים היותר חיצוניים. זאת אומרת, כמו שאמרת, הטכנולוגיה, אולי יש שיטות מסוימות בפסיכולוגיה שיכולות לעזור, או כל מיני המדע כמובן, אבל את המהות, את התורה, את הדרך, זה אנחנו צריכים להוביל בעולם. והדברים האחרים אנחנו כן צריכים לקבל מהעמים האחרים, מפני שאחרת לא יהיה אפשרות לקבלה ולנתינה. כדי לקבל, אם אצלנו יש את הכל, אז מה אני צריך את העולם? מה אני צריך את העמים האחרים? וכי הכל נמצא בי, אז אני לא צריך בכלל להתאחד עם כל העולם, אין לי מגמה, הכל נמצא בנו. אלא שכדי ליצור את האחדות האמיתית, אז צריך שדברים מסוימים יחסרו מעם ישראל, ושהעמים האחרים הם יביאו את הדבר הזה, מהם נקבל את החלק שהוא בא מבחוץ, ואנחנו ניתן להם את החלק הפנימי. נכון שאנחנו צריכים בעצמנו כיהודים לדעת מה העיקר ומה הדבר המשני, העיקר והמשני. אם אנחנו הופכים את הסדר, אז אנחנו מגיעים לבלבול גדול ולאיבוד הזהות היהודית שלנו. ואז אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות גם כאן, גם שאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל. טוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר.